ונכבד, הנושא שלנו היום הוא עניין השלום בית. נגענו בזה במפגש הקודם שלנו, והיום שוב מכיוון אחר, מי באמת אחראי על התקינות של שלום הבית? יש במסכת נדרים בדף סמכו עמוד ב' מעשה שהוא קצת נשמע מיוחד, אולי לא היה קורה בימינו, אבל הרי אנו אמונים על המחשבה שדברי חז"ל הם לדורות, לשעתם ולדורות. מספרת הגמרא, סוף פרק תשיעי במסכת נדרים, ההוא בר בבל דסליק לארד ישראל. אדם בן בבל, יליד בבל, שעלה לארץ ישראל, נשיא ויתתה, התחתן עם מה שנקרא ישראלית, ילידת הארץ. אמר לה, יום אחד אמר לה, בשילי לי תרי תלפי, תבשלי לי איזה שני עדשים. בלשוננו, כמו שאנשים אומרים איזה ביטוי, תעשי קצת אוכל. בשילה לתרי תלפי, היא בישלה לו שתי עדשים, כמו שהוא אמר. אומרת הגמרא כאן, רתח עלה. כמובן שהוא כעס. למחר אמר לה, אז הוא ראה שהיא לא כל כך מבינה קודים וסלנגים, בשילי לי גריבה, ככה איזה סיר ענק. הלכה בשילה לגריבה, עשתה לו סיר כמו לגדוד. טוב, כאן לא כתוב שהוא כעס עליה, אז המפרשים אומרים כי אתמול בסוף לא היה לו מה לאכול, אז הוא באמת כעס. אבל היום נכון שהיא שוב לא הבינה כל כך מה הוא רוצה, אבל לאכול הוא אכל. בדרך כלל כשהבעל, כשיש אוכל, אז הוא כבר לא כל כך כועס. אמר לה, זילי הייתי לי תרי בוציני, לכי תביא לי. רש"י אומר, בוציני זה אבטיחים. אז לת והייתי לי תרי שרגי, הלכה והביאה לו שני נרות. כי בוציני יש לזה שתי משמעויות, גם מלשון אור. טוב, אז הוא ראה שהאישה הזאת לא מבינה, אמר לה, זילי תברי יתאון על רישא דבבה, לכי תשברי אותם על רישא דבבה. בבה זה פתח, כן? בבה בתרה, בבה קמה, שער. כאילו אמר, אני ביקשתי אבטיחים, עד מביאה לי נרות, מבחינתי תשברי אותם על הפתח. בחוץ אבא יתיב בבא בן בוטה, התנא הקדוש בבא בן בוטה ישב שם בדיוק בחצר והיה דן אנשים, היו באים אליו לדין. וכדאין דינה, אז לת היא הלכה בתמימות ותברת יתון על רישה. הוא אמר לה, תשברי את זה על רישה דבבא, אז היא שברה את זה על הראש של בבא בן בוטה שישב שם בחצר. ו כלומר, שוב, התחלף לבבא הפתח עם בבא בן בוטה, שבמקרה ישב שם באותו יום. טוב, מה אתם חושבים? גם הרב הכי נעים הליכות, איך הוא צריך להגיב כשהוא יושב ודן אנשים, ופתאום איזו אישה ניגשת ושוברת עליו, לא נרות משעבה, כן? הנרות פעם זה נר, זה כלי שבתוכו היו מכניסים שמן, כן? אז אני מקווה שזה היה מחרס, לא ממתכת, כן? בכל אופן זה היה משהו די מסיבי. אמר לה, פונה עליה בבא בן בוטה, אל הגברת הזאת, ושואל, מה הדין דעבדת? מה עשית? למה עשית את זה? אמרה לו, כך ציווני בעלי. בעלי אמר לי לשבור את הנרות האלה על הראש של בבא. אמר, את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטה. ברך אותה, שכיוון שהיא עשתה את רצון בעלה, גם אם זה קצת לא היה נעים, אבל היא עשתה בתמימות את רצון בעלה, ברך אותה שיצאו לה שני בנים כמו בבא בן בוטה, כנגד שני נרות האלה שהיא שברה על ראשו. טוב, אז בהחלט בבא בן בוטה כאן מתגלה לנו כאדם, איך אומרים, רגע של ענווה. אדם יכול הרבה לשחק בחיים ענווה, אבל יש איזה רגע שתופסים אותך, המצלמה תופסת אותך, איך אתה מגיב ברגע שלא התכוננת. כן, אז בהחלט הלוואי עלינו הרבה הרבה איפוק, ויושבים אנשים, יושבים בעלי דין, הוא היה יושב עדן, כן, אנשים מסביב גם רואים, והתגובה שלו מאוד מאופקת, מאוד נעימה, ועל הכל נותן לה ברכה כזאת גם, שכיוון שהיא עשתה את רצון בעלה, הקדוש ברוך הוא יוציא ממנה שני בנים גדולי ישראל. כנגד הנרות שהאור מאיר, כך גם היא תזכה לבנים שיעירו את עם ישראל. טוב, זה סיפור שאולי בימינו קשה קצת להבין מה המסר בדיוק, איך אפשר לימינו לקחת מסר. אישה כל כך תמימה ופשוטה, שעד כדי כך עושה את רצון בעלה, זה אולי באמת צריך לחפש באינטרנט אישה כזאת. אז מה אנחנו בכל זאת יכולים ללמוד מהדברים? הכותרת של הסיפור הזה היא בעצם קשיים בתקשורת. הבעל והאישה מדברים, ואחד לא מבין את השני. הוא אומר דבר, והיא מבינה דבר אחר. הבן יהוידע אומר פה שלכן הגמרא נקטה לשון, הוא בר בבל שעלה לארץ ישראל ונשא אישה. כן, כי אחרת מה זה מעניין אותי מאיפה הוא בא? אלא להסביר שהוא היה יליד בבל. והארמית שם, כמו שאתם יודעים, יש כל מיני היגויים אחרים או משמעויות. כן, אומרים שבכל מיני שפות, לא נדבר אפילו באנגלית, יש כל כך הרבה ניבים. אז כיוון שהארמית לא הייתה אותה ארמית, לכן התגלגלה הטעות הזאת וחוסר ההבנה שבין האיש והאישה. נכון, אפילו אומרים שבאנגליה שמעתי, אפילו לפעמים מעיר לעיר, או אפילו בעיר גדולה, משכונה לשכונה, יש לפעמים, זה לא אותה אנגלית, וכן. לפי הפשט, אם כן, כמו שאמרנו, וכך מסבירים פה המהרש"א והבן יהוידע, זה הפירוש הנפלא של הבן איש חי על הש"ס, שבאמת יש כאן דוגמה של אישה של פעם, אישה פשוטה, תמימה, היא לא הבינה, היא עשתה את רצון בעלה. איזו אישה כשרה, זו עשה רצון בעלה. אז בבא בן בוטה ברך אותה שתזכה משהו סגולי, כן? ברכה סגולית, שכיוון שהיא עשתה את הדבר הזה, הרי אנחנו אומרים תמיד שאיש ואישה הם דגם לקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כן? הזכר והנקבה הגדולים, העולמיים, והאיש ואישה מייצגים בעולם הזה את כל המערכות, הם שולטים על כל המערכות של הזכר והנקבה שיש בעולם. אז ברגע שהיא עשתה את רצון בעלה, אז היא כאילו עשתה את רצון הקדוש ברוך הוא, הנציג שלו בעולם הזה. אז יאה לה שהקדוש ברוך הוא יברך אותה בשני בנים כמו שהיא רוצה. היא עשתה, עשה רצונך כרצונו, אז גם הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שאתה רוצה. כן? אז זה הפשט של הברכה הזאת, אם נלך לפי הפירושים הללו. אבל העיון יעקב כאן בעין יעקב, כן, הספר שמאגד את כל אגדות הש"ס, בעיון יעקב כותב פירוש הפוך. מה באמת התרחש פה. הוא אומר שהסיפור הזה, למה הגמרא הביאה אותו, הוא דוגמה לכך שחז"ל אמרו, נחית דרגה ונסיבית איתה. אתה רוצה להתחתן? רד דרגה אחת. אל תישא אישה שהיא גדולה ממך. כמו שאומרים היום, גדולה במרכאה. כן. הוא היה מבבל, והוא עלה לארץ ישראל, ונשא אישה מארץ ישראל. אומר העיון יעקב, אישה מארץ ישראל היא החזיקה מעצמה. בעלה, בבלי פשוט. ידוע שבני ארץ ישראל היו מסתכלים על בני בבל ככה, שלא, הם לא עלו לארץ ישראל, היו קוראים להם בבלי טיפשי בגמרא, כל מיני ביטויים. כן. אז היא הסתכלה אליו ככה בעין, לא הכי בעל פשוט, לא אקדמאי, לא למד. והיא מארץ ישראל. ולא כל כך נראה לה שהוא ייתן לה פקודות. מה זה יגיד לה, בשילי לי תרי... אז היא החליטה, כך אומר עיון יעקב, שהיא תראה לו. היא תעשה כמו שכתוב בספר. הוא אמר לה שני עדשים, אז היא עשתה לו. הבחור לא הבין, למחרת אמר לה, תעשי לי סיר ענק, אז היא עשתה לו סיר ענק. וכשהוא אמר לה לשבור את הנרות, היא הבינה שהוא מתכוון על הפתח של הבית. אבל כיוון שבבא בן בוטה ישב שם בחצר, אז היא החליטה שהפעם הוא כבר יבין. יותר הוא לא יבקש ממני שום דבר. כך הוא אומר. הייתה קצת גאוותנית, כך אומר ה...
מה
מה השם התנה? כן, הבן יהוידע באמת מתייחס לנקודה הזאת, והוא אומר שכאן רמזו לו משהו מן השמיים, שזה דבר שעתיד לבוא עליו, שלא עלינו בהמשך ההיסטוריה, כשהורדוס הרג את כל חכמי ישראל, כך אומרת הגמרא בבטרה בדף ד' עמוד א', הוא השאיר את בבא בן בוטה, אבל עיוור את עיניו. וכאן רמזו לו שאת הנרות, כן, הנרות עתידים להישבר. כך הוא אומר שזה היה רמז שמן השמיים רומזים לצדיקים דברים שעתידים לבוא עליהם, ויכול להיות שהכוונה היא שאם הוא היה עושה דברים מסוימים, אחרת בשביל מה סתם רומזים לו, אלא שאם היה עושה דברים מסוימים, יכול להיות שהדבר היה משתנה. טוב, זו נקודה צדדית עכשיו. יוצא בכל אופן שהאישה הזאת עשה את רצון בעלה, אז באמת היה פה, לפי הבן יהוידע, היה פה גם משהו שמימי, שלא במקרה קרה לאותו טענה הדבר הזה. אבל ודאי אם חז"ל סיפרו לנו את הסיפור הזה, ודאי יש פה מה ללמוד. היו מאות סיפורים כאלה, בטח של שלום בית בין התנאים והמוראים. מדוע בחרו כאן בדף הזה איזה שניים שלושה סיפורים דווקא להביא, ודווקא בבא בן בוטה? ננסה להבין גם למה דווקא הוא כאן שותף לכל הסיפור. וודאי שאז לפי הסיום, אז הזוג הזה חי בהרמוניה, כן? כנראה שזה נפסק פה. צריך להבין למה. אם כן, אמרנו שלפי עיון יעקב, האישה הזאת היא דווקא האישה המתקדמת, לא האישה הפשוטה, כן? ומתחיל פה הפער בין, הוא רוצה שאני אתנהג כמו הסבתא שלי, שאני יושב בבית ואני אבשל לו, כן? אני צריכה לצאת מהבית, מה... אז בכל זאת הייתה קצת שמרנית, אז היא לימדה אותו כאילו באיזה דרך עדינה. מה עשה בבא בן בוטה פה? הוא הבין את הסיפור. ברגע שהוא שמע ממנה שכך ציווה את הבעלה, הוא היה מספיק חכם להבין שיש משהו בין הבעל והאישה האלה. מה הוא עשה? הוא לא ניסה לתת לה מוסר. הוא הבין שעם האישה הזאת המוסר כנראה לא כל כך יעבוד. הוא התחכם. הוא פעל, כפי שנראה בהמשך, שאל האישה אתה צריך לדבר יותר מהצד של הרגש. אתה צריך לרומם אותה. הוא אמר לה, תשמעי, אישה כמוך שעושה את רצון בעלה, לא פגשתי מימיי. איזה אישה גדולה את. יהי רצון שיצאו לך שני בנים כמו בבא בן בוטה. אליפי עיון יעקב, זה עשה לה את הסוויץ'. היא לא קלטה שלעשות רצון בעלה זה דבר כזה גדול, עם השפעה כזאת גדולה, שהילדים שלה יצאו תלמידי חכמים כאלה גדולים. ודאי היא רצתה את זה, כי לא חשבה שזה האופן הנכון שבעלה התייחס אליה וכו'. אפשר להסביר את השכר הזה בשלושה אופנים. מדוע דווקא השכר הוא בזה שיצאו לבנים תלמידי חכמים? למה לא בזה שיהיה לה עושר? אפשר להגיד, אין הברכה שרויה אלא בזכות האישה, שיבטיח לה שיהיה להם עושר בבית וכו', כבוד. לפי הבן יהוידע, כמו שאמרנו, זה משהו סגולי. כך הוא ברך אותה. עשית את רצון בעלך, הקדוש ברוך הוא, שהוא הבעל הגדול של הראיה, הוא יעשה את רצונך. הוא אומר שאם אישה עושה את רצון בעלה, אומר הבן יהוידע, סימן שהיא אוהבת אותו. ואם היא אוהבת אותו, הוא גם יאהב אותה. אהבה בגימטריה הוא אומר 13. כשהוא אוהב אותה והיא אוהבת אותו, אהבה ועוד אהבה זה 26. אז ודאי שיצאו להם בנים שיקדשו את שם השם בעולם, שזה י' כ' ו' כ', זה שם השם, 26. אפשר להגיד טעם טבעי, וזה על פי דברי הספורנו. הספורנו בספר ויקרא, יש לו איזה קטע מאוד מעניין, שבעצם נותן לנו את, הייתי אומר, נוסחת הילדים המוצלחים. איך אפשר באמת להגיע לזה שהילדים שלנו יהיו מוצלחים? אומר הספורנו שתולדה שהיא יוצאת מאנשים שהם קרובים במזג, ראוי שתהיה יותר הגונה וממוצעת. כלומר, ברגע שהפועל והמתפעל, כך הוא קורא לזה, כלומר הזכר והנקבה, הם קרובים במזג, דהיינו הם דומים בטבעם כמה שאפשר, נכון, שם ההתייחסות היא באמת, זה בפרשת הראיות שם, ויקרא י"ח בפרק פסוק ו', שם הספורנו מדבר על זה, והוא אומר שבאמת, כך היה צריך להיות, ברגע שהם קרובים במזג שלהם, אז באמת הצאצאים יצאו מעולים מן הרגיל. המידות שלהם יהיו מאוזנות בדיוק באיזון הנכון. כמו שחנה ביקשה, שהבן שלה יהיה לא בן אנשים, כן? אז חז"ל אומרים שלא יהיה יותר מדי חכם ולא יותר מדי טיפש, לא יותר מדי גבוה ולא יותר מדי נמוך. אך היא ביקשה, כן? מי שיודע, ילדים שהם יותר מדי חכמים, זה גם בעיה לא קטנה להורים, כן? ומהבקשה הממוצעת הזאת של חנה יצא שמואל הנביא, כן? דווקא ששקול כמשה ואהרון. אומר הספורנו, ואם אתה רוצה ראיה, שכשהייצור הוא בא ממכונה משומנת היטב, שיש הרמוניה בין החלקים שלה, תסתכל מה קרה בתולדת של משה, אהרון ומרים, שהם באו מאמרם שנשא את יוכבד דודתו. אז הוא מדבר שכרגע שיש קרבת משפחה, אז יש גם קרבה מנטלית. אז הם קרובים בכל העניינים. כמובן שהיום יש איזה בעיה על הנושא של קרבת המשפחה. אבל הכוונה שבעיקר הם צריכים להיות קרובים במזג שלהם. דהיינו שיש שיתוף פעולה מלא, הבנה מלאה בין האבא והאימא. ולכן אומר הספורנו, קיבלנו את הילדים הכי מוצלחים בעם ישראל. איזה עוד אבא ואמא יש להם שלושה ילדים כאלה, משה, אהרון ומרים? איך הם זכו לזה? אז הוא אומר שזה מאוד עזר, שהם היו קרובים במזג. באמת ספר החינוך כותב במצווה הזאת גם, מצווה תקופ"ב, שהישמח החתן עם הכלה במשך שנה אחת שהתורה אמרה, מה המטרה של העניין הזה, ושימח את אשתו אשר לקח, שהוא פטור מלצאת לצבא וכו'. אומר ספר החינוך, שאדם נקשר אל מה שהוא מתרגל אליו. הוא אוהב את מה שהוא מתרגל אליו. למה אנחנו אוהבים את האוכל של אמא שלנו? זה באמת האוכל הכי טעים? יש כל מיני דעות. אבל כיוון שאנחנו רגילים לטעם הזה מילדות, בעינינו אין יותר טעים מזה. אומר החינוך, שרצה הקדוש ברוך הוא שנשב עם האישה המיוחדת לנו להקים זרע שנה שלמה מעת שניסה אותה, כדי להרגיל הטבע אימא ולהדביק הרצון אצלה, כלומר את הקשר שלה אל הבעל, ולהכניס ציורה, כלומר דמותה, וכל פועלה בלב של הבעל, עד שתהיה אישה אחרת זרה אצל טבעו. והרגע שהוא יתקרב לאישה אחרת, זה ייראה לו משהו מוזר. כמו ילד שרגיל לאימא שלו, פתאום הוא עומד ליד... לא, הוא חוזר אחור. כי כל טבע יבקש ויואב מה שרגיל בו, ומתוך כך ירחיק דרכו מאישה זרה. ויפנה מחשבתו אל האישה הראויה לו, ויוכשרו הולדות שתלד לו, ויהיה העולם מעלה חן לפני בוראו. כלומר, הקרבה הנפשית, הרגשית, בין הבעל והאישה, יוצרת תולדות מעולים. כדברים הללו כתב גם הרמב"ן בדעת קדושה, שהוא כותב מפורש, שאם יאהבו זה לזה, יהיו בניהם פיקחים. כי הפיקחות היא מחום הלב ומחידוד המחשבה אשר במוח. ואל תתמה על דבר זה. אומר הרמב"ן, אל תחשוב שזה משהו סגולי. כי טבע פשוט הוא אפילו לעיני חכמי המחקר, וידעו בזה כי הוא אמת. כלומר, הטעם הזה של הקרבה המנטלית, הרגשית, המחשבתית בין הבעל והאישה, שיוצר תולדות מעולים, זה משהו שהוא כבר אצלנו כבר מתקרב להיגיון, כי אצלנו מה שבטבע זה מובן כרי. נו, אם הרופאים אומרים שזה ככה, אז זה כבר אצלנו לא כל כך סגולי. למרות שכל הטבע בסופו של דבר סגולי ביד הקדוש ברוך הוא. ואפשר להגיד טעם שלישי הוא פשוט, מדוע השכר לאישה הזאת הוא שיצאו לה שני בנים שיעירו עיני ישראל. פשוט מאוד. עם הבעל והאישה, עובדים בהרמוניה בבית, הילדים רואים אמא ואבא שיש קשר נהדר ביניהם, הילדים יוצאים עם המון ביטחון עצמי, עם המון חיזוק לחיים, אנשים שיכולים לעמוד מול כל אתגר. אני חושב שרבי יוסף מנדלביץ' כתב בספר שלו מבצע חתונה על השנים שלו אחרי שעצרו אותם ברוסיה על זה שהם ניסו לברוח באמצעות המטוס. אנשים שואלים אותו איך הוא החזיק מעמד 10 שנים בכלא הסובייטי הנורא, כולל חודשים ארוכים בצינוק בקור של, אני יודע, 20 מעלות מינוס בלי תנור, ואיך הוא החזיק מעמד. אז הוא כותב שם שהוא בא מבית שהוא מעולם לא ראה את אבא ואמא מתווכחים. ואני יכול להגיד לכם הפוך, בחור שסיפר לי השבוע, הוא לומד באיזה ישיבה כאן עכשיו בירושלים, וכבר בפעמיים, 3 האחרונות שאני מדבר, הוא מספר לי כמה שהוא מאושר בישיבה, וטוב לו, וכל פעם ניסיתי להבין מה, בסך הכל הוא לא התלמיד הכי מבריק, התנאים בישיבה הזאת גם לא מי יודע מה, גם האוכל לא... מה, למה הוא כל כך מאושר? השבוע הוא ככה זורק לי ואומר לי, כבוד הרב, אתה יודע מה זה שאני מתעורר בבוקר, יש לנו מוזיקה בפנימיה, ולא את הוויכוחים של ההורים שלי? זה בשבילי הדבר הכי גדול. אז אם כן, אנחנו רואים שהצד הסגולי והצד ההגיוני הם בסופו של דבר הרבה פעמים מתמזגים. בבא בן בוטה לא סתם נתן לה איזה ברכה, זה גם משהו מאוד הגיוני. מה פתאום חז"ל נקטו דוגמה כל כך קיצונית? מה פירוש? כל אדם היום יתקומם ויגיד, מה, בעלך אומר לך לשבור את הנרות על הראש של, של החכם? אז מה, אין גבול? מה זה? חז"ל לקחו את הדוגמה הכי קיצונית שאפשר, שכולם יסכימו שזה לא הגיוני מה שהוא אמר. אז נכון שכשאדם מתווכח עם אשתו, הם לא מתווכחים על כזה דבר, כן, של לשבור את הנרות על הראש של רב השכונה. אבל כשהם מתווכחים, אז באמת בעיניהם, מה שהוא אומר זה הדבר הכי לא הגיוני שבעולם. אז שמחלו על כבודם כדי לעשות שלום בית. כן, הוויכוחים הקטנים האלה, כן, לפעמים, הסיפור שכבודו הזכיר, כן, שהאישה הלכה לשיעור, הייתה יותר מדי זמן בשיעור. אז בעיני הבעל זה היה הדבר הכי נורא, שהוא הדיר אותה מביתו, וככה זה באמת. בעל ואישה יכולים להתווכח לפעמים, כן, ויכוחים או רוחניים או מאוד גשמיים, אם כן לקנות או לא לקנות ומה לקנות. וכשהוויכוח צובר תאוצה, אז אחד נראה לשני כאומר את הדבר הכי לא הגיוני שבעולם. ממש כמו לשבור את הנרות על ראש החכם. אז פה יש בעצם את הקוד שאומר, תשמעו, אם אתם בכל זאת תתעלו על עצמכם, תדעו לכם שכדאי. כי הצד השני של הוויכוחים על האמת המוחלטת, כן, בסופו של דבר כולנו נפסיד. אתם לא רוצים ילדים כאלה שמחכים רק לא להיות בבית כדי לא לשמוע את הוויכוחים בבוקר. ודאי שאתם לא רוצים את זה. אתה חושב שאתה תגיד לאשתך וזה בסוף יביא את, את כל המעלות והבית יתנהל נכון והילדים יגדלו בצורה בריאה. תדע לך שמדרך הוויכוחים לא תגיעו לזה. ובסופו של דבר, הזוג הזה הוא אולי דוגמה לזוג העליון גם. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. מאז מתן תורה יש לנו קצת קשיים בתקשורת. הקדוש ברוך הוא אומר משהו, ואנחנו קצת מבינים לא בדיוק, לפעמים מתמימות אולי מוגזמת, ולפעמים יותר מדי ארמומיות, כן, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה צריך לעשות. כן? על זה אומר רב ניסים גאון בוידוי שאנחנו אומרים ביום כיפור, את אשר החמרת, הקלתי. את אשר הקלת, החמרתי. זה ממש אותו דבר. אומר לה לעשות שתי עדשים, אז עושה לו שני עדשים. כלומר, הבעיות האלה שמופיעות פה בסיפור הפשוט הזה, כן, הן בעצם גם הבעיות של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ובסופו של דבר שני הצדדים לא מרוויחים. שניהם מפסידים. והגענו לתובנה הזו דווקא בזכות בבא בן בוטה. אולי כדאי לעיין בקצרה בתולדותיו של התנא הזה, שדווקא אותו הגמרא הכניסה כאן. מי זה בבא בן בוטה? הגמרא במסכת ביצה בדף כף מספרת שבבא בן בוטה היה מתלמידי שמאי הזקן. הוא היה מבית שמאי עוד. במקור למד אצל שמאי הזקן. אומרת הגמרא, פעם אחת יש מחלוקת ידועה האם לסמוך על הקורבן ביום טוב, מחלוקת גדולה שנמשכה דורות בין בית שמאי, שמאי והלל, ונמשכה אחר כך בין הנשיאים ואבות בתי הדין בישראל. מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביום טוב. לפי בית הלל צריך לסמוך על הבהמה. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, אמרו לו, מה טיבה של בהמה זו? לפי בית שמאי רק על קורבן שלמים אפשר לסמוך ביום טוב, כי אתה אוכל אותו. אז על זה נאמר, אך אשר יעשה לכל נפש, הוא, אז זה בסדר. אבל עולה לא מביאים בכלל ביום טוב. אז הלל רודף שלום, אוהב שלום ורודף שלום. נו, זה סיסמה ידועה כאן. כן? מה הוא אמר לתלמידי שמי? אמר להם, לא, נקבה היא. ולזבחי שלמים הבטיה. לא נכנס איתם לאימות. אני יכול להגיד, מה פירוש? אני סובר שהוא הביא אותה באמת לעולה, וזה היה זכר. אמר להם, לא, 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 זה נקבה, ואני, בסדר, זה משהו שאין בינינו ויכוח על העניין הזה. קשקש להם בזנבה, והלכו להם. באותו היום גברה ידם של בית שמי על בית הלל, וביקשו לקבוע הלכה כמותן. בסנהדרין היה רוב לתלמידי בית שמי, וביקשו לקבוע הלכה שאין סומכים על עולה ביום טוב. והיה שם זקן אחד מתלמידי שמי הזקן, ובבא בן בוטה שמו, שהיה יודע שהלכה כבית הלל. מה עשה? שלח והביא כל צון קדר שבירושלים, והעמידם בעזרה, מילא את הר הבית בכבשים, ואמר, כל מי שרוצה לסמוך יבוא ויסמוך. כלומר, הוא הכריע בפועל כבית הלל, למרות שהוא היה מתמיד השמי. ואותו היום גברה ידן של בית הלל, וקבעו הלכה כמותן, ולא היה שם אדם שירר בדבר כלום. יש עוד סיפור בגמרא על אדם שניסה להעליל על אשתו שהיא קלקלה עם אחר כדי שהיא תפסיד כתובתה, ובבא בן בוטה הציל את האישה הזאת מהמחשבה הרמומית הזאת של הבעל. אז יש לנו שני סיפורים בשס שבבא בן בוטה מחבר בין איש ואשתו. מה פירוש שהוא היה מתלמידי שמי והוא פסק כבית הלל? יש מחלוקת בגמרא בחגיגה דף י"ב בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה, ובית הלל אומרים הארץ נבראה תחילה. בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. חשבתי שהמילים בראשית ברא אלוקים זה ראשי תיבות בבא. אז בית שמאי אומרים שהשמיים נבראו תחילה, בית הלל אומרים לא, הארץ נבראה תחילה, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וגם כתוב בספר בראשית. מה המחלוקת פה? זה כל כך משנה לנו מי היה לפני מי. השאלה היא למי הבכורה בעולם? האם לשמיים, לאמת המוחלטת, למה שהבעל אומר, או שצריך להתחשב בארץ, עם החולשות שלה, לבשר ודם. בית שמאי אומרים, שמיים יבראו תחילה. בראשית ברא אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, את השמיים ואת הארץ. הולכים לפי האמת המוחלטת. קשה לך? אדוני, תתגבר. באים בית הלל ואומרים, תראו, אתם צודקים. באמת, האמת המוחלטת של הקדוש ברוך הוא. אבל תראו, הארץ היא, בכל זאת, היא צריך להתחשב בה קצת. היא לא מצליחה להוציא בדיוק מה שהשם אמר לה. הרי איך נברא העולם, מספר לנו המדרש בבראשית רבה. כשרבה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, הוא נועץ, בא האמת, האמת באה ואמרה, אל יברא, אל תברא את האדם. למה? שכולו שקרים. עד שאתה מוציא ממנו פעם משהו אמיתי. כן, רב שלמה זלמן פעם, זכר צדיק לברכה, רצו למנות אותו להיות הרב הראשי של ירושלים. זה היה על פי כל המפלגות, ובאו אליו הביתה שכולם מסכימים פה אחד שהוא יהיה, ו אז הבן שלו, הרב הגאון אברהם דוב מטבריה, אב בדין, אז הוא סיפר לי שהוא אמר לו, אבא, ככה בעדינות, אבא, אני לא יודע איך אתה כל כך תסתדר עם המשרה הציבורית הזאת. כן? כי אנשים, כשאנחנו רואים אותם, וזה, אם מישהו אומר חצי אמת, אנחנו כבר מתפעלים. כן? ואתה, ברגע שמישהו קצת אומר איזה קמצות של שקר, אתה לא יכול לשאת את זה, אתה כולך האמת. איך אתה תסתדר עם המשרה הזאת, עם אנשים וכל ה... אז האמת אמרה, אל יברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זרק את האמת וניפץ אותה לרסיסים. כך אומר המדרש. שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אומרים בתילל, תראו, עם האמת שלכם, שהיא באמת צודקת, אבל אי אפשר. הנקבה לא יכולה לקבל את כל העוצמה של האמת הזאת. לכן חייבים הארץ, תתחשבו בארץ, תתחשבו, כי אחרת לא יהיה כלום. לא יהיה שמיים ולא ארץ. מעשה בראשית לא יכולים להיברא כשהאמת עומדת במלוא הנחרצות שלה. וזה בדיוק המחלוקת הידועה שכולנו שרים אותה בחתונות. כיצד מרקדין לפני הקלה? נו, כיצד מרקדין, כיצד מרקדין? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. מה פירוש? במה נשבח אותה? בדברים טובים שיש בה. אם אין בה, אסור לשקר. למה לשקר? תחפש משהו טוב שיש בה. אומרים בית הלל, לא. כל קלה צריך להגיד שהיא קלה נאה וחסודה. וכך נפסקה הלכה בשולחן ערוך. מה בית שמאי ובית הלל צריכים להתערב בשירים של התזמורת? האחראי על התזמורת, הוא יחליט איזה שיר שרים. זה צריך להיכתב בגמרא, מה שרים בחתונה? אלא החתונה היא כל הקשר שבין שמיים וארץ. הקלה זה העולם הזה. אומרים בית הלל, צריך לשיר שהעולם הזה הוא נאה וחסוד. אחרת, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותו. למה הוא רוצה להתחתן איתו? למה האיש הזה רוצה להתחתן עם האישה הזאת? כי ודאי בעיניו היא קלה נאה וחסודה. אחרת לא היה רוצה להתחתן איתה. מה אתם עומדים עם האמת עכשיו? האמת פה היא סובייקטיבית. לכן אומרים שם בגמרא בכתובות י' ז', לעולם תהה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. האיש הזה בחר באישה הזאת, תשאיר לו שהוא בחר באישה הכי נאה והכי חסודה. ושזה יהיה הפתח של החיים שלהם. שהשיר הזה יהדהד להם לכל החיים. ממילא הוא באמת יחשוב ויאמין כמו שהוא מאמין היום, שכולם מודים שהיא קלה נאה וחסודה. שהבריאה נושאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא. בבא בן בוטה הוא מכן שילוב של בית שמאי ובית הלל. הוא מבית שמאי, אבל הוא פוסק הלכה כבית הלל. הוא יודע לאחד בין השמיים ובין הארץ. בין האמת המוחלטת לבין מה שאנחנו צריכים להסתדר ושדעתנו תהיה מעורבת עם הבריאות. שלהביא את האמת בצורה שהיא תהיה מתקבלת. הוא ממזג את הדברים, ולכן הסיפורים האלה של עשיית שלום בין איש ובין אשתו, הם קשורים אליו. וזה מביא אותנו לסיפור האחרון בעצם שמובא בגמרא, על בבא בן בוטה, מסכת בבא בתרא בדף ד', שהורדוס בא אליו ושאל אותו, איך אני יכול לכפר על זה שהוא הרג את כל חכמי ישראל? אמר לו, אתה כיבית אורו של עולם, עוד פעם עניין פה של אור, של נר, אז תבנה את אורו של עולם. והורדוס שמע לו וחידש ובנה ושכלל את בית המקדש השני. מה זה בית המקדש? זה מקום האיחוד של הזכר והנקבה הגדולים. הקרובים שהם בקודש הקודשים, ברגע שישראל עושים רצונו של מקום, אז הקרובים מאוחדים. וזה שער השמיים, כמו שהוא אומר כאן. בבא בן בוטה זה בעצם השער. זה אומר לאיש ולאישה, גם אם יש ביניכם חילוקי דעות, תפתחו שער חדש. תתחילו שער חדש. ויש גמרא במסכת שבת בדף כף ג' שרב יוסף מביא לנו בדיוק סיפור שמסביר איך זה באמת תלוי בסופו של דבר, כל העניין של שלום הבית זה תלוי במה שהאישה תעשה. האם היא תשמע באמת לבעלה, הכל יזרום טוב. אבל זה מאוד חשוב איך בעלה מדבר אליה. מספר את הגמרא שאשתו של רב יוסף הייתה מדליקה את נרות שבת מאוד מאוחר. ממש כשחשיכה. ובימיהם גם לא היה שעונים, אז בקלות ביום מעונן היא יכולה להדליק בשבת. נו, מה אומר בעל תלמיד חכם לאשתו? מה, את לא יודעת ההלכה? עדיף שלא תדליקי, מה? להדליק בשבת? לא, רב יוסף אמר לה אחרת. אמר לה, את יודעת, הרבנית, כתוב שכשישראל הלכו במדבר, אז העמוד שהיה מאיר להם, עמוד האש, הוא היה מגיע עוד לפני החשיכה. הוא לא היה מחכה שיגמר היום ואז הוא היה נדלק. אז כמו שהקדוש ברוך הוא הדליק לנו את הנרות, את עמוד האש, להאיר, עוד לפני שנכנס הלילה, ככה גם אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. ולפני שנכנס את החשיכה של השבת, להדליק את הנר. רעיון כזה של אגדה, זה מתקבל על לב האישה. היא צריכה לשמוע משהו רגשי. היא בסך הכל רוצה לעשות את רצון בעלה. אבל היא גם רוצה להרגיש שהיא מתקדמת. שלא שהבבלי שלה יזרוק לה פקודות והיא תצטרך לעשות. ואז הנרות של שבת, שתי הנרות שהאישה מדליקה בשבת, לפתע במוצאי שבת, אחרי שבת כזאת, הם פתאום מחוברים זה בזה. כמו הקרובים. ובהבדלה אנחנו צריכים להדליק על אבוקה. ככה הלכה. זה אותן שתי נרות שהאישה הדליקה, שהם היו נפרדים בערב שבת, והנה אחרי שהשבת עברה בצורה נכונה, הם אבוקה מלשון חבוקה, כן? ששתי הנרות הן קשורים זה בזה. נר, גימטריה 250. שתי נרות זה 500. לאיש יש רמח איברים, 248, ולאישה אומרים חז"ל, 252. 248, 252, זה בדיוק 500. זה מה שמסמלים לנו שני הנרות. וכשבאמת הנרות האלה מאירים כמו שצריך, אז מגיע גם העניין של בניין בית המקדש. כן? שבבא בן בוטה, אותו אחד שידע לשים שלום בין איש ובין אשתו, ידע לחבר גם את בית שמאי ובית הלל, ידע לחבר שמיים וארץ, ובעצם להביא לעולם את העניין הגדול של הדוד ורעייתו. תודה רבה, שנזכה לעוד יישמע בערי יהודה. ברוכים תהיו.